ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף קוף יוד גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקריק הדף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שש שורות מלמעלה במשנה. קושרין דלי בפסקיה. פסקיה זה אזור רחב או חגורה. אנחנו מדברים על קשירת דלי על גבי מעל בור, ובאמצעות אותו קשירה הוא יוכל להוריד את הדלי לתוך עומק הבור ולשאוב מים ויעלה אותו באמצעות אותו פריט, נקרא לזה. אני לא משתמש במילה חבר כי המשך המשנה אומרת, אבל לא בחבר. אז אפשר לקשור במקום חבר עם פסקיה, גם הוא כמו חגורה הוא דבר ארוך, אבל לא בחבר. למה לא בחבר? אומר רש"י, דמבטל להתאווה, וקשר של קיימה שקשור ותלוי שם תמיד. זה בניגוד לחגורה, הוא לא ישאיר את הדלי קשור בחגורה, הרי הוא צריך את החגורה לצרכים אחרים, רק מאחר שכן זה לא קשר של קיימה. כלל אמר רב יהודה, ממשיך המשנה, כל קשר שאינו של קיימה אין חייבין עליו. ושוב פעם, קשר של קיימה, ראינו פה ברש"י שקראנו מקודם וגם בדפים הקודמים, זה קשר שאתה קושר ומשאיר אותו לצמיתות. על כזה דבר חייב מדורייתא. נזכיר לעצמנו, דיברנו על זה בקשר לאותם קשרים ביצירת נעליים קושרים את הרצועות לנעל, אותו קשר שעל ידי הסנדלר ביצירת הנעל, שהוא קשר שנשאר לצמיתות. אומר הגמרא, חבל דמי, ראינו במשנה מחלוקת בעניין קשירת הדלי באמצעות חבל. על איזו חבל קיים המחלוקת? אי למה חבל דאלמה? חבל רגיל, רבי יהודה מתיר, קשר של קיימה, רואים, הוא מקושר את הדלי בחבל רגיל, למה שרבי יהודה יתיר? הרי זה קשר של קיימה. זה קשר שאדם קושר את החבל עם הדלי ואשיר את זה לצמיתות. אלא בחבל דגרדי, אומר רש"י, בחבל דגרדי פליגי, בזה חולקים, דצריך לה, ולא מבטל לה. גרדי זה אנשים ש... עוסקים באריגה. אז במלאכת האריגה יש חבל, הוא נקרא חבל דגרדי. שואלת גמרא, ואנחנו פותחים פה בקושיה בגמרות שלנו, הש"ס עוזר מסומן כקושיה ארוכה שש שורות, למימרא דרבנן סברי גזרינן חבל דגרדי עטו חבל דאמה, ורבי יהודה סבר לא גזרינן. מה שראינו במשנה שהרבנן אומרים לא בחבל, ואמרנו שמדובר בחבל דגרדי, סימן שהרבנן גוזרים שאם נאפשר קשירה בחבל דגרדי יבוא לקשור בחבל רגיל, וזה כבר איסור דורייתא. האם זה כך שהרבנן הם מחמירים ורבי יהודה הוא מקל? ורמינו, ועכשיו נעלה מקור תנאי שבו נמצאים החכמים ורבי יהודה, ונראה את ההפך, שהרבנן הם לא גוזרים ורבי יהודה הוא זה שמחמיר. והנה המקור, חבל דלי שנפסק, החבל נקרע, לא יהיה כושרו, כי קשר כזה הוא יהיה קשר של קיימה, אלא אונבו, אותו קרע אתה יכול לחבר את שני חלקי החבל על ידי עניבה, אונבו. ורבי יהודה אומר קורא חלב פונדה או פיסקיה ובלבד שלא יענבור. אז מה אנחנו רואים? שרבי יהודה הוא מחמיר. רשי כותב קורא חלב מחבר שני ראשי הפיסוק זה על זה וקורך עליהם פונדה איזה אזור חלול או פסיקיה, מה הסברנו מקודם אותו אזור רחב זה כן, אבל לא עניבה. קשי עד רבי דה רבי דה קשי עד רבנן עד רבנן, כפי שאמרנו מקודם יש כאן סתירה. ליל ראינו רבי דה במשנה שלנו הוא מקים, וכאן אנחנו רואים שהוא המחמיר, וכן ההפך לגבי רבנן. הגמעונה דרבנן אדרבנן לא קשיה. חבל בחבל מחלף. הרבנן במשנה שלנו אמרנו, אמרו אבל לא בחבל, והסברנו זה חבל דגלדי. בקלות אדם יכול להתבלבל בין חבל דגלדי לחבל רגיל, לכן אל תשתמשו, אל תקשרו גם עם חבל דגלדי. זה הכוונה חבל בחבל מחלף. אדם יתבלבל, ואם נתיר, אני חוזר עוד פעם, להשתמש בחבל דגלדי, יבוא להשתמש, לקשור בחבל רגיל. עניבה בקשירה, לא מחלפה. הרבנן יכלו להתיר באותו חבל בלי שנפסק לענוב, כי אין כאן חשש שהוא יתבלבל. דהיינו, עניבה, הסוג קשירה שאנחנו מכירים כעניבה, אדם לא יתבלבל בין זה לקשירה. אם נתיר לו לענוב, הוא לא יבוא לידי קשירה. לכן הרבנן אמרו לא יהיה קושר אלא עונבו. רבי יהודה רבי יהודה לא קשה, גם אצל רבי יהודה אין סתירה. הטעם שמה שרבי יהודה אוסר עניבה לא משום דמחלף עניבה בקשירה, זה לא משום גזירה, אלא עניבה גופה קשירה היא. לפי רבי יהודה אין הבדל בין קושר לעונב. אמר רבי אבא, אמר רבי אבא אשי, אמר רב, מביא אדם חבל מתוך ביתו וקושרו בפרה ובאבוס, אדם יכול להביא חבל מן הבית וקצה אחד קושר סביב צבור של הפרה, בקצה השני קושר באבוס, אותו מתקן שבו מאכל הפרה. אומר רש"י, וקושרו בפרה, אחרי שהוא מביא את החבל מתוך ביתו, קושרו בפרה, ראשו אחד, זה ראש אחד של החבל, בראש הפרה, והשני באבוס, ולא חיישינן, שמה, כשיתיר הפרה, לא יתיר אלא הקשר שבראשה, ויבטל החבל באבוס, שיהיה מוכן לכך. אז לזה לא חוששים. או מה עוד לא חוששים? או יתיר שבאבוס, הקשירה שבאבוס, ויבטל אותו שבברה, ואם היה עושה כף, ונמצא האחד של קיימה. בכל זאת, לפי דברי רבי אבא, שבסופו של דבר מצטט את רב, לא חוששים מפני זה, ולכן אדם יכול להביא את החבל, אנחנו כמובן מדברים בשבת, קושר קצה אחד לאבוס וקצה השני לפרה. איתיבי רבי אחא אריכא, והוא, זה כינוי לאותו רב אחא, רב אחא אריכא, מי הוא זה? והוא רבי אחא בר פפא, אז הוא מעלה קושה בפני לרבי אבא. אז הוא הקשה, העלה קושה, הפנה את הקושה של רבי אבא, וכתוב פה חבר שבאבוס קושרו בפרה, ושבפרה קושרו באבוס, ובבד שלא יביא חבר מתוך ביתו ויקשור בפרה באבוס. הנה מכות תנאי שמתנגש, שסותר את דברי רבי אבא. הגמרא עונה, הטעם מה שאסור חבל דאלמא, אחא מה שרבי אבא מתיר חבל דגרדי. והתוספות אומר הטעם חבל דאלמא, אחא חבל דגרדי, וכמה שמלן רב, הכוונה רבי אבא בסופו של דבר ציטט את רב, אז רב מלמד אותנו דלא גזלינן חבר דגלדי עתו חבר דעלמה וכי רבי יהודה. זה מסתדר עם שיטת רבי יהודה שראינו במשנה. אנחנו חוזרים לגמרא, וכאן יש להתייחס לסימונים. אנחנו נראה תחת, אנחנו פונים לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אנחנו רואים צורת מעוין, והוא מבליט את הביטוי כלי קיווי, זה כלי אורגים, והפס הכפול מבליט שלוש דעות בעניין טלטול, כובד עליון וכובד תחתון, הם חלקים של הנול שדרכו אורגים בדים. נחזור לגמרא. אמר רבי יהודה משמואל, כלי קיווי הם כלי האורגים, מותר לטלטלן בשבת. אומר רש"י, כלי קיווי, כלי אורגים, ואיידי דאיירי וחבר דגלדי, מאחר שהזכרנו מקודם חבר של האורגים, נקה לאחר. אז כאן אנחנו ממשיכים לדבר בעניין אריגה. מה שאומר רש"י, מותר לטלטלן לשני הקנים, הם הכלים של האורגים, לתשמיש אחר, והשמינן דאין גרדי מקפיד עליהם. אם יקרה משהו לאותם קנים, אותו אורג לא יקפיד, ולא הווה מלאכתן לאיסור. ולפי רש"י, מאחר שכן הם ראויים לתשמישים נוספים, והאורג עצמו לא מקפיד עליהם, אז זה גורם לכך שהקנים אינם נחשבים כלי שמלאכתו לאיסור. הרי אסור להרוג בשבת, אבל מאחר שהם ראויים לתשמישים נוספים, אז הם לא מוגדרים או מצומצמים ככלי שמלאכתו לאיסור. כלי שמלאכתו לאיסור, כמובן, בדרך כלל אסור לטלטל אותו. נחזור להמשך הגמרא. באו מיני מרב יהודה. הרי רב יהודה ציטט את שמואל בעניין כלי קיווי. אז שאלו את רב יהודה, כובד עליון וכובד תחתון, מהי? מה לגבי טלטול של החלקים האלו? רש"י בעניין כובד עליון ותחתון מביא לשון לועזי, והפירוש הוספנו בשוליים הקורות של ההורג אשר עליהם מחובר השתי. ושואל הגמרא, שואלת מה הוא, אומר רש"י, מה הוא, מי אמרינן תאיידי, סליחה, איידי דייקיל, הם כבדים, לא חזו סתמיו לתשמיש אחינה ואבי לדבר שמלאכתו לאיסור. האם כך? אז השאלה נשאלה רב יהודה, והוא עונה אין ולאו ורפיה בידי. הכוונה, התשובה הייתה רפויה בפיו, אם לאסור, אם להתיר. הוא השאיר את זה לא ברור, לא חד משמעי. הגמרא ממשיכה, שוב פעם אתם רואים פס כפול, וכאן במקום רב יהודה מצטט את שמואל, כאן רב נחמן מצטט את שמואל. אמר רב נחמן שמואל, כלי קיווי מותר לטלטלן בשבת, אפילו כובד עליון וכובד התחתון, אבל לא את העמודים. רש"י מביא לשון לועזי ואומר אותם המנוקבות שאורגין בהן נשים. בעניין מהו העמודים, רש"י מביא לשון לועזי שהמשמעות הוא הם העמודים שהכובדים שהזכרנו מקודם קבועים בהם. ורש"י ממשיך ואומר אותם המנוקבות שאורגין בהם הנשים. אז הדעה הזאת בשמואל, דהיינו רב נחמן, אומר שאומנם מותר לטלטל את הכובד עליון וכובד תחתון, אבל לא את העמודים. יש קטע שבסוגריים וכתבנו טעם לסוגיים, יש להבליט מראש שלוש דעות בהתייחסות לכובד עליון וכובד תחתון, ואחר כך לחזור לתוכן החלק המוזכר בסוגיים. אז אם אנחנו נדלג כפי שהצענו מקודם, מה אתם רואים? בא מיני רבי יוחנן מרבי יהודה בר ליוואי. כלי עיקרי, כגון כובד עליון וכובד תחתון, מה הוא לטלטלין בשבת? אמר לי, אין מטלטלין. מה הטעם? לפי שאין ניטלין. אנחנו נחזור לזה אחר כך, רצינו רק להבליט שכאן יש עוד התייחסות לכובד עליון וכובד תחתון. בתוך הסוגריים, הגמרא אומרת, אמר לי רבא לרב נחמן, מה ישנה עמודים דלא? הרי אמרת שלא מטלטלים את העמודים, למה לא? אילי מה דקעביד גומות, הגמרא אומר את זה לא בעיה. מה זה דקעביד גומות? אומר רש"י, כשחולצן מן הארץ, אתה מגרים אותם עמודים מן הארץ, שאין תחובות בגומה, מזיז האפר ואביד גומה, מקום העמוד, איפה שעמוד היה, נוצר גומה. אבל זה לא בעיה. נכון, אסור לחפור גומות ובורות בשבת, אבל כאן אתה מוציא את הגומות וממילא אתה מוציא את העמודים וממילא נוצר גומה. זה כוונת הגמרא פה, גומות ממילא כאביין, ויש תקדים לעניין הזה שגומה שנוצרה ממילא אינו בעיה. דתנן, התומן לפת וצנונות תחת הגפן, אם מקצת ערליו מגולין ואתה יכול לתפוס את העלים ובכך למשוך את הלפת והצנון שהתמנת שם, אינו חושש, אין בעיה, לא משום כליים ולא משום שביעית ולא משום מעשר ונתלין בשבת. שפר הדברים אינם חיוניים כעת להבנת הסוגיה שלנו, אנחנו נשאיר כל אחד לברר מה פירוש הדברים הנוספים. מה שחשוב לנו כעת זה נתלין בשבת. אבל מה שקורה שאתה תופס את העלין של אותו ירק, אותו לפת או צנון, מושך אותו, יישאר גומה במקום, זה לא בעיה, כי הוא נעשה לממילה כמו שאמרנו מקודם. אז איך או למה רב נחמן שמואל אמר שלא מטלטלים את העמודים ויצאנו בהשערה, זה בגלל שנוצר גומה. הגומה מתרצת בשדה, מה שהזכרנו פה שתומן לפת, הוא תומן אותו תחת הגפן בשדה, לא עתי להשווי גומות. הבן אדם הזה לא יבוא למלות את הגומה, להשווי את זה, להחליק את הרצפה כדי שיהיה שווה. זה אדם לא יעשה בשדה, ולכן אין בעיה, אין ממה לחשוש. הכה בבית, הכה בעניין טלטול העמודים, זה בית, בתוך הבית, ואתה מרים את העמודים, נוצר ברצפת הבית גומה, עתי להשווי גומות. הוא יבוא להשוות, למלות את הגומה, וזה מכניס אותנו לבעיה של מלאכת שבת. אז בתוך בית יש ממה לחשוש. ולכן אומר רב נחמן שמואל שטלטול כובד עליון, כובד תחתון, זה מותר, אבל לא את העמודים, בגלל יצירת הגומה בתוך בית, מזה קיים חשש שהוא ישווה את הגומה, וזה כבר בעיה של מלאכת שבת. בא מיני רב יוחנן ורב יהודה ברבי דאי, כלי קיווי, כגון כובד עליון וכובד תחתון, מהו לטלטלן בשבת? אמר לי רב יהודה ענה, אין מטלטלין. מה הטעם? לפי שאין ניטלין. רש"י מסביר, לפי שאין ניטלין, אף בחול, גם בחול לא מטלטלים את הכובדים האלו, מפני כובדן, בגלל שהם כשמם כן הוא, הם כבדים. הלכך כל מלאכתן לכך, כל מלאכה של הכובדים הם למטרת אריגה, וזה הופך אותם להיות כלי שמלאכתו לאיסור, ולכן אין מטלטלין אותן. המשנה, לפני שנתקדם לתוכן המשנה, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו כיפול בגדים, הצעת מיטות, הקרבת חלבי שבת ביום כיפורים, מחלוקת רבנן ורבי עקיבא. המשנה, מקפלים את הכלים אפילו 4 ו-5 פעמים. כיפול בגדים הוא שומר עליהם, ואומר רש"י, מקפלים את הכלים בגדים כשפושטן מקפלים, בני שמתרקחים מכיבוסם ומתקמטים כשאינן מקופלים, אפילו 4 ו-5 פעמים, כדי לחזור ללבושן בו ביום. אנחנו חוזרים למשנה, מה עוד? הוא מצין את המיטות מלילי שבת לשבת. זה הכנה כזאת בתוך שבת לשעות אחרות בשבת, וזה מותר, אבל לא משבת למוצאי שבת. רבי ישמעאל אומר, מקבלים את הכלים ומצין את המיטות מיום הכיפורים לשבת. אומר רש"י, מיום כיפורים לשבת, כגון אם חל יום הכיפורים להיות בערב שבת. נכון שאחרי שנקבע הלוח אין אפשרות כזאת, אבל המשנה מתייחסת לזמן שעוד קידשו את החודש על ידי עדים, ולכן זה יכול להיות שיום כיפור יוצא ביום שישי. המשנה ממשיכה, וחלבי שבת אלו הם החלקים של קורבן ששמים על המזבח, מקריבים על המזבח. אז חלבי שבת, אם יש קורבן שהקריבו בשבת, קריבים ביום הכיפורים. כמובן מדובר ביום כיפור שחל להיות במוצאי שבת, אבל לא של יום הכיפורים בשבת. אבל קורבנות של יום כיפור שהקריבו ביום כיפור שנפל בערב שבת, לא ממשיכים להקטיר אותם חלקים בשבת. רבי עקיבא אומר, לא של שבת קריבים ביום הכיפורים, ולא של יום הכיפורים קריבים בשבת. הגמרא, אמרי דבי רבי ינאי, לא שנו ההתר לקפל בגדים, אלא באדם אחד, שהוא לבד מקפל את הבגד, אבל בשני בני אדם לא. אומר רש"י, בשני בני אדם כשמקפלים אותן מפשטים כמתיהן ונראים כמתקנים. ממשיך הגמרא עם עוד הגבלות בעניין ההתר כיפול, מה עוד? ובאדם איך האדם היא לא אמרן אלא בחדשים, אבל בישנים, בגנים ישנים לא. ורש"י אומר, בישנים כיפולן מתקנן יותר מן החדשים, שהחדשים קשים מעליהן ואין ממערין לקמות. ממשיך הגמרא עם עוד הגבלה, וחדשים נמי לא אמרן ההתר לקפל חדשים אלא בלבנים, אבל בצבועים לא. הכיפול של בגנים צבועים מתקן אותם, ולא אמרן אלא שאין לו להחליף. כל ההתר הוא שאין לו בגדים אחרים, אבל יש לו להחליף? לא. אבל אם יש לו עוד בגדים, אז לא נתיר את הכיפול. אומר רש"י, יש לו להחליף, יחליף. מי שיש לו בגדים לבד מאותם שלבש בחול, יחליפם בשבת. אנחנו חוזרים לגמרא. תנא, שבית רם גמליאל לא היו מקבלים כלי לבן שלהן, למרות שראינו מקודם שאם יש היתר כיפול זה בלבנים. אז אצל בית רם גמליאל לא היו מקבלים כלי לבן שלהן. למה? מפני שהיה להן להחליף. אמר רב הונא, אם יש לו להחליף יחליף. אם יש לו בגדים שנקרא מיועדים לשבת, אז זה כבוד שבת שהוא מחליף את בגדי חול לבגדי שבת. ואם אין לו להחליף, יש לו רק נגיד חליפה אחת, אין לו משהו שמיועד לשבת, ישלשל בבגדיו. אם הוא עושה כך, אז זה גם כן נקרא לכבוד שבת. אומר רש"י, ישלשל בבגדיו כלפי מטה, שיראו ארוכים. והוא מידת עשירים, עשירים בביתם, ואינם צריכים לסלג בגדיהם מן הארץ בשביל מלאכה. אנשים שהם בעלי מלאכה, אז כדי שהבגדים שם לא יתקלקלו, אז הם מגביעים אותם. אבל עשיר לא. וכבוד שבת הוא מה שהוא משלשל בגדיו כלפי מטה, זה נחשב לכבוד שבת. אנחנו חוזרים לגמרא, מקיף לרב ספרא, והה מתחזי כרמות רוחה. זה שהוא משלשל בגדיו, זה נראה כמעשה גאווה. זה רמות רוחה. איך אתה אומר לעשות כך? הגמרא עונה, כיוון דכל יום לא כעביד, ואיד נאו תכעביד, ואחר שבכל יום לא עושה כך, ורק עכשיו שזה שבת הוא עושה כך, לא מתחזי כרמות רוחה. אין בזה משום גאווה, זה לא נראה כגאוותן. הפסוק אומר, בישי פרק מונחת פסוק י' ג' וכיבדתו מעשות דרכך. וכאן הגמרא מפרש מילה במילה. וכיבדתו, מה זה מלמד? שלא יהי מלבושך של שבת כמלבושך של חול. וכי עד רבי יוחנן קרי למנה, רבי יוחנן היה קורא לבגדיו מכבדותי. אז הפסוק שקראנו וכיבדתו, זה מתקשר להתייחסות של רבי יוחנן לבגדיו, בכך שהוא קרא להם מכבדותי. הפסוק ממשיך. אולי לפני שנתקדם נציין שבשוליים כתבנו את כל הפסוק, וההמשך אמרה יהיה התייחסות לחלקים השונים. אז בשוליים כתבנו בתחת הכותרת ישעיה נ"ח פסוק י' ג' אם תשיב משבת רגליך עשות חבצך ביום קודשי וקראת לשבת עונג וקדוש השם מכובד וכיבדתו מעשות דרכיך למצוא חפצך ודבר דבר. אז אנחנו חוזרים לגמרא, מה בפסוק מוזכר מעשות דרכיך, שלא יהיה הילוכך של שבת כהילוכך של חול. הגמרא תפרש את זה לכמן. ממצוא חפצך. חפצך אסורים, חפצי שמיים מותרים. ורש"י מביא כדוגמה בדיבור המתחיל ממצוא חפצך, כי ההוא דאמרינא בעירובין לא יטייל אדם לסוף שדהו בשבת לידע מה היא צריכה אחר השבת. זה יש להימנע מזה. חפצי שמיים מותרים, כגון פוסקים צדקה ומשדחים על התינוקות להרס, אלו הם ענייני מצווה. אז למרות שאתה עוסק בכספים שהם דרך כלל לא עוסקים בדברים כאלו, לא מדברים על דברים כאלו בשבת, אבל מאחר שהוא חפצי שמיים מותר. זה מהדיוק בפסוק שממסור חפצך, אבל חפצי שמיים מותר. ודבר דבר, ממשיך הגמרא לעמוד ב', שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. כגון רש"י אומר מקח וממכר וחשבונות. תוספות יש לו פירוש אחר, ונסתכל ביחד בתוספות, שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול, פירוש בקונטריסט, כגון מקח וממכר. ואין נראה לרבנו תם לפרש הימנות מדיבור של מקח וממכר כפירוש הפסוק כאן, לא נראה לרבנו תם. זה כבר נפקא מממצור חפצך. ההימנעות ממקח וממכר זה כבר נלמד ממצור חפצך. אז מה זה דבר דבר? אלא אומר רבינו תם, כי למה בבריקה רבה, רבי שום בן יוחאי, הווה לי אמא סבתא, היה לו אמא זקנה, תאבת משתיה סגת, הייתה מדברת הרבה. אמר לה, אמא, שבת או, ומה קרה? שתקה, משמע שאין כל כך לדבר בשבת כמו בחול. ובירושלמי אמרינן, בתורך התירו בשאלת שלום בשבת. לפי הירושלמי, רק בקושי התירו דיבור ובפרט שאלת שלום בשבת. אנחנו חוזרים לגמרא. דבר, ראינו בפסוק, דבר דבר. דיבור אסור. הרהור מותר. אבל להרהר על עניינים שאחרת אסור לדבר עליהם, מותר להרהר. בשלמה קוראו לחיי. אנחנו יכולים להבין את כל ההגבלות שהזכרנו מקודם, אלא שלא יהיה לוחה של שבת כלוחה של חול. מה היא? במה אדם משנה הילוחו בשבת? וכעת אנחנו רואים צורת משולש וגם מספור מצד הגמרא. אז יש כאן אחד, ובשורה שלנו בשורות הרחבות אתם רואים את המילה אלה, זה מספר 2, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת מפנה שינוי צורת הליכה בשבת. חזרה לגמרא, תשובה ראשונה לפרש מה זה שלאי הילוכך של שבת כהילוכך של חול, כי הוי אמר רב הונא מר רב, ואמרי לה גרסה אחרת אמר רבי אבא אמר רב הונא, היה מלך בשבת ופגע באמת המים. הוא פגע בערוץ מים שהוא צריך לחסות. אם יכול להניח את רגלו ראשונה, כאילו בצד השני, קודם שתעקר שנייה, מותר. ואם לאו, אם הוא רחב מדי, אז איך הוא יכול לעבור? יכול לעבור על ידי קפיצה, וזה מה שנאסר. ואם לאו, אם הוא לא יכול להניח רגלו הקדמי לפני שהוא עוקר את הרגל השנייה, אסור. מה זה אסור? אסור לקפוץ. מה עקיף לרב? איך היא לעבד? מה אדם במצב כזה אמור לעשות? לקף, מה ללכת מסביב? כמפש בילוחה. איזו כבוד שבת יש בזה? הרי הוא מעריך את ההליכה שלו. לעבר, לעבור בתוך המים, גם זה לא אופציה. זמנין, דמית וסן מני. לפעמים, אם יעשה כך, אז בגדיו יספגו מים. אני קורא עוד פעם, זמנין, דמית וסן מני מיה, ועתי לידי שחיקה. גם זה לא הצערי, אם הבגדים שלו התרדפו, אז הוא יבוא לידי שחיטה, וזה גם אסור בשבת. אלא כיוון דלא אפשר שב ירדמי. במקרה כזה שיש את אותו אמת המים ויכול לבוא על ידי דילוג, על ידי קפיצה, מאחר שאין אפשרות אחרת, מותר. אז מה השינוי? הרי זה מה שהוא היה עושה בחול, ואנחנו מחפשים הסבר לאמירה שלא יהיה הילוכה של שבת כהילוכה של חול, אלא כדבר מיני רבי, מרבי שמואל ברבי יוסי. מהו לפסוע פסיעה גסה בשבת? האם זה מותר? המלא, אז רבי שמואל עונה, וכי בחול מי אותרה? שאני אומר, פסיעה גסה נוטלת אחת מ-500 ממאור עיניו של אדם. הוא מהדל יכול להחזיר את החיסרון בכוח הראייה, מהדלי בקידושה דבי שמשי. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו האוכל מאפרה של בבל. הגמרא, בא מיני רב מרבי שמואל ורבי יוסי. מהו לאכול אדמה בשבת? רש"י כותב, מהו לאכול אדמה? מביא לשון לועזי שמשמעו אדמה. מי גזרו בה משום שחיקת סמנים כשאר רפואה או לא. אז אפשר להבין מדברי רש"י שאכילת אדמה הוא קשור לענייני רפואה. אז השאלה נשאלה, האם מותר לאכול אדמה בשבת? אמר לי, אז רבי שמעון ורבי יוסי מגיב, וכי בחול מי הותרה? שאני אומר, אף בחול אסור, מפני שהוא מלכה. מה זה מלכה? מביא לידי חולי. כך אומר רש"י. אמר רבי עמי, כל האוכל מאפרה של בבל, כאילו אוכל מבשר אבותיו. שמתו, אומר רש"י, שמתו שם בגולה. ויש אומרים, לגבי מי שאוכל מאפרה של בבל, כאילו אוכל שקצים ורמסים. תכתיב, בעניין המבול בזמן נוח, כתוב וימח את כל היקום. ומה נשאר שם? אותם שקצים ומסים שמתו ונמצאו באדמת, בענייננו באדמת בבל. אמר יש לקיש, למה נקרא שמה שינער? למה בבל נקרא בשם הזה שינער? שכל מתי מבול ננערו לשם. אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמה מצולה? זה עוד שם לבבל, שכל מתי מבול נצטללו לשם. כאן אנחנו מצטטים מה שנאמר ליל, לכן יש חיצים מצד הגמרא, גם מרחאות שמציין שכאן ציטוט, ויש אומרים כאילו אוכל שקצים ורמסים. מי שאוכל מאפר בבל, כך מגדירים אותו, כאוכל שקצים ורמסים. הגמרא שואלת, ודאי התמחו, בזמן המבול הם לא נעשו אפר, אלא נמחו. אז איך אתה אומר שאכילת אדמת בבל זה כאילו שאוכל שקצים ורמסים? אז הגמרא ממשיכה עם תשובה, עם תיקון. אלא כיוון דמלכי, מאחר שאכילת אדמה הוא יכול להביא לידי חלאים, גזרו ברבנן. ורש"י פה מוסיף את העיקר, כיוון דמלכי גזרו בה משום אוכל שקצים ורמסים. כאילו זה נחשב כאילו הוא אוכל אותם, אבל לא שבאדמת בבל יש שקצים ורמסים. למה? כי כפי שהגמרא ציינה, כבר התמחו. הגמרא ממשיכה לתאר את הסכנה באכילת אדמה. דהא הוא גברא, דאכל גרגישתא, היה אדם שאכל גרגישתא, זה אדמה. יש בשוליים פירוש חלופי, טיט נקי. בכל אופן, הגמרא ממשיכה, אז היה אדם שאכל את הגרגישתא, ואכל תחלי, אותו אדם אכל את הירק הזה תחלי, וקדחו לי תחלי בליבי ומית. הגרעינים של אותו צמח נקלטו באדמה שבתוך אותו בן אדם, והתחלי התחיל לצמוח בתוכו, זה פגע בליבו והאדם הזה מת. מכאן רואים את הסכנה באכילת אדמה. הפסוק במגילת רות, פרק ג' פסוק ג', נאמר, ורחצת וסחת ושמת סמלותייך. רש"י כותב סמלותייך, וכי ארומה הייתה. למה יש צורך לפסוק להגיד שהיא התלבשה? מה היית חושב אחרת? אלא סמלות מיוחדות, והיינו דשבת. זה מה שרב לזר אומר עכשיו, אמר רב לזר, אלו בגדים של שבת. מה שמוזכר בפסוק הכוונה לסמלות שהיו מיוחדות לשבת. בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים שציינו מעוין, וכתבנו דרשות של רב אלעזר על פסוקים במגילה רות, ומה שקשור אליה. אז אנחנו נראה בשורות רבות לא מעט מימות של רבי אלעזר. אנחנו חוזרים לגמרא. תן לחכם ויחכם עוד. זה פסוק במשלי, אמר רבי אלעזר, זו רות המואביה ושמואל הרמתי. אלו, אנחנו נראה בהמשך, אנשים שהיו בגדר חכם שמחכים. הגמרא מפרטת, רות, איפה רואים את החוכמה של רות? אילו נעמי כאמרה לה, ורץ ורחצת וסחת ושמת סמלותייך עלייך וירדת הגורן. זאת אומרת, לפי דברי נעמי, היא כבר מלובשת, מאופרת, הכל מושלם, לפני שיורדת לגורן. ואיך זה היה יכול לראות? אומר רש"י, הייתה יכול לראות כזונה. ואילו ממשיך הגמרא, ואילו בדידה, בקשר להתנהלות של רות עצמה, כתיב ותרד הגורן והדה, ואחר כך ותס ככל אשר צוותה חומתה, ואחר כך היא התלבשה כמו שנעמי אמרה. אומר רש"י, ותרד הגורן והדה ותס, שם סחה ולבשה שמלות נאות שלא יפגשו בה כשהיא מקושטת ויאמרו זונה היא. עד עכשיו הסברנו את החוכמה של רות, שהיא שינתה את הסדר כדי להימנע מחשש, החשש שתיאר רש"י. שמואל, איפה רואים את החוכמה של שמואל? דאילו אלי, שהוא היה הכהן גדול בתחילת העידן של שמואל, ואילו אלי כאמר לי, שכב והיה אם יקרא לך ואמרת דבר השם כי שומע עבדך. ששמואל היה צעיר ונמצא במשכן בזמן שאלי היה הכהן הגדול, ומסופר ששמואל שמע קול שקורא אליו, אז אלי זיהה, נגיד כך, לפי ראות עיניו, שמדובר בקריאת הקדוש ברוך הוא לשמואל. לכן הוא אמר מה שקראנו כרגע. ואילו בדידי כתיב בי, וגבי שמואל עצמו כתוב, ויבוא השם ויתנצב ויקרא כפעם ופעם, שמואל שמואל, ויאמר שמואל דבר כי שומע עבדך, ולא אמר דבר השם. כי בסופו של דבר שמואל לא ידע שמי שקרא אליו היה השם, אז הוא לא יוציא שם השם לשווא. כלומר, שאם יתברר שזה לא השכינה, אז לא יאה שהוא הזכיר שם השם. עוד פעם, אם מתגלה אחר כך שזה לא היה השכינה שדיברה איתו. אז מכאן רואים חוכמת שמואל, ההימנעות מלהזכיר שם השם, למרות שאלי אמר לו שתגיד דבר השם. ממשיך הגמרא עם עוד פסוק במגילת רות, פרק ב' פסוק ג', ותלך ותבוא ותלקט בשדה. הגמרא כעת יתייחס לביטוי ותלך ותבוא. אמר רבי אלעזר, שהלכה ובת, הלכה ובת עד שמצא בני אדם המהוגנים בין הקוצרים, אנשים מהוגנים, ללך עמהם. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? אז בועז התעניין ברות, והוא לא הכיר אותה, אז הוא אמר למי הנערה הזאת. הגמרא שואלת, וכי דרכו שבועז לשאול בנערה, אומרה שיצא בנערה, כל הנערות, כל נערות שרואה היה דרכו לשאול מי הן, אם כן, מסתכל בהן היה, וזה לא, לא שייך כשמדבר ב, ב, בבועז. אז מה פשר האמירה הזאת או השאלה הזאת למי הנערה הזאת? אמר רב אלעזר, דבר חוכמה ראה בה. דבר חוכמה כאן המשמעות של דבר הלכה הוא ראה בה, וזה עורר את ההתעניינות, ולא שהוא היה שואל על כל הנערות מיהם, אבל כאן הוא ראה משהו מיוחד. והגמרא מסבירה, אנחנו נדבר כעת בעניין מתנות עניים, מה שמגיע לעניים. אומר הגמרא, שני שיבלים לקטה, היא בגדר ענייה יכלה לקחת שני שיבלים. אומר רש"י, כשהיא רואה שני שיבלים שנפלו מן הקוצרים, לא קטטן, אבל שלוש שוכפות יחד אין לא קטטן. דרכי מתניתים במסכת פאה שני שיבלים. דקת, דקת זה אחד ממתנות העניים. אז אם יש שני שיבלים שנחתו, שנפלו בזמן הקצירה, אלו זה מספר שמותר לה לקחת, שלושה אינו לקט. אז זה דבר שבועז זיהה שהיא יודעת את ההלכה. ממשיכה הגמרא, במתנית הטענה, במקום דבר הלכה שהוא הבא, הברייתא אומר דבר צניעות ראה בה, שהיא באה ללקוט את השיבלים. יש היתר ללקוט שיבלים שגם כן הם עדיין עומדים. אנחנו מדברים כאן על, על דיני שכחה. אז מה הצניעות שהוא הבא? עומדות, היינו שיבלים עומדים, ששכח בועז מעומד. היא הייתה לוקטת אותם בזמן שהיא עומדת. ובין ובין אנחנו נוכל לציין שגם שיבלים עומדים יכולים להיות בגדר שכחה. נופלות, ממשיך אמרה, אם היא מצאה שיבלים שנפלו, אז היא הייתה לוקטת אותם מיושב, דהיינו היא לא הייתה מתכופפת, שבצורה כזאת יש חוסר צניעות, אלא היא הייתה ממש יושבת ולוקטת אותם שנפלו. הפסוק אומר, וכל תדבקין עם נערותיי. השואל תגמר, וכי דרכו של בועז לדבר עם הנשים? אמר בלעזר, כיוון דחזה, לאחר שבועז, שנודע לו לבועז, ותישק עורפה להמותה, ורות דווקא בה, אמר בועז הסיק, שרי לדבוקי בה. רש"י לא מרחיב כאן, אז אנחנו נשאיר את הדברים ברמה הזאת המילולית. אומר הגמרא, ויאמר לה בועז לעת האוכל גשי הלום. כבכבנו את המילה הלום, הגמרא תתייחס לזה. ובהמשך אנחנו גם נראה בגמרות המסומנות צורת הרגש סביב הביטוי רמז, רמז לה, אנחנו נראה עוד בהמשך. וכך כתבנו בשוליים, הם רמזים שונים שרמז בועז לרות. אז הפסוק כבר קראנו אותו, והדגשנו את המילה הלום. אמר בלעזר, רמז, רמז לבועז, רמז לרות את הדבר בעתידה מלכות בית דוד לצאת ממך. אז איך עוזים, איך עובד הרמז? תכתיב בי, בדוד כתוב הלום, שנאמר ויבוא המלך דוד וישב בני השם ויאמר, מי אנוכי עד מי אנוכי השם אלוקים ומי ביתי כי הביא אותני עד הלום. ומה שבועז אמר גשי הלום היה רמז שיצא ממנה מלכות בית דוד. הפסוק אומר, וטבלת ביתך בחומץ, אמר רב אלעזר, מכאן שהחומץ יפה לשרב. אנחנו יודעים שמדובר באותו עונה שהיו עוסקים בקצירה, אז זה זמן של שרב. אז מזה שהוא הציע לה לטבול את הפת שלה בחומץ, אפשר להגיע למסקנה שהחומץ יפה לשרב. רבי שמואל בן נחמני אמר, רמז רמז לה, עתיד בן לצאת ממך שמעשיו קשים כחומץ. ומנו מהבן הרע הזה, מנשה. אותו מנשה שהיה בנו של חזקיהו המלך. הפסוק אומר, ותשב מצד הקוצרים. אמר רבי אלעזר, מצד הקוצרים ולא בתוך הקוצרים. דהיינו שהיא היה כאן חציצה בינה לבין בועז. כך מפרש רש"י, מצד הקוצרים, כל הקוצרים הפסיקו בינו, דהיינו בועז, לבינה, ולא הושיבה בתוכם או אצלו. הוא לא הושיב את רות בתוך החוצרים או אצלו ממש. רוח הקודש נזרקה בו, הוא לרמז שמחות בית דוד היוצאת משניהם, דהיינו מהחיבור בין בועז ורות, עתידה לחלק. ואילו ישבה בתוכם, לא היה זה רמז הפסקה בין שניהם. אז כעת אנחנו מבינים שהשאר הקוצרים הפסיקו בינו לבינה, שזה מרמז על אותה חלוקת המלכות. אומר הגמרא, רמז רמז לה בזה שהיא ישבה מצד הקוצרים שחצצו בינה לבועז, כאן יש רמז שעתידה מלכות בית דוד שתתחלק. דהיינו הרמז כאן, בועז מצד אחד ורות מצד שני, וזה הרמז לחלוקת בית דוד. כידוע, בזמן בנו של שלמה המלך רחבעם, נוצרה אותו חלוקת המלכויות בין מלכות יהודה למלכות הצפון, שהיה המלך הראשון שלהם היה ירבעם בן נבט. אומר הפסוק במגילת רות, ויצבת לה קלי ותאכל, והמשך הפסוק ותשבע ותותר. ורש"י אומר, ותאכל ותשבע, לשון עושר הוא. דוד, שלמה וחזקיה כתיב בהן עושר, שהיו מבין להם כל מלכי ארץ מנחה. אז אנחנו נתייחס למילים האלו, ותאכל ותשבע ותותר, כעת. אמר רבי אלעזר, ותאכל בימי דוד, ותשבע בימי שלמה, ותותר בימי חזקיה. כפי שרש"י ציין, אצל המלכים האלו כתוב העניין של עושר, והמילים ותאכל ותשבע ותותר הם ענייני עושר. ואיכא דאמרי, דרשה חלופית בעניין המילים האלו, ותאכל בימי דוד ובימי שלמה, ותשבע בימי חזקיה, ותותר בימי רבי, שגם רבי היה עשיר מופלג. דאמרו, אהלולי דרבי, הוא הממונה על הסוסים והחמורים של רבי, אותו אישות, אהורי דרבי, הוי עתיר, היה עשיר משבור מלכה, היה יותר עשיר ממלך פרס. במתנית התנא, כאן זה מספר 3 לגבי הדרשות של על המילים, ותאכל בעולם הזה, ותצבע לימות המשיח, ותותר לעתיד לבוא. נציין שמאחר שרש"י לא מרחיב בפירוש הדברים האלו, אנחנו ממליצים שכל אחד יעמיק, כל אחד לפי כוחו, בספרים המפרשים דברי אגדה. ואנחנו כעת נמשיך בגמרא. אנחנו ממשיכים עם פסוק בישעיה, פרק י' פסוק ט' ז', והפסוק מתייחס לשריפת החיילים של סנחריב בזמן שהם צרו על ירושלים. כתוב, ותחת כבודו יקד יקוד כיקוד אש. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שלושה דרכים לדרוש הפסוק בישעיהו פרק י' פסוק ט"ז בעניין שריפת חילותיו של סנחריב. אז הגישה הראשונה, אמר רבי יוחנן, ותחת כבודו, ולא כבודו ממש, מה נשרף? מה שתחת כבודו. מה זה כבודו? רבי יוחנן לתמי, ורבי יוחנן קרי למענה, הוא היה קורא לבגדיו, מכבדותי. אז בשריפת אותם חיילים, הבגדים שלהם לא נשרפו, אלא מה שמתחת. ולפי הדברים האלו ניתן להבין שהגופות שלהם נשרפו, אבל לא בגדיהם. רב אלעזר אומר, עכשיו נציין שרב אלעזר לא קורא לבגדים בשם כבוד, בשם מכבדותי. אז הוא אומר, ותחת כבודו, תחת כבודו ממש. המילה תחת אצל רבי אליעזר הוא לשון חליפין, כמו שהפסוק אומר, שלם תחת השור, זהינו במקום. אז לפי רבי אליעזר, גם כמו שרבי יוחנן, הגופות עצמם נשרפו. עוד מעט אנחנו נחזור על פירוש הדברים דרך רש"י, אבל לבינתיים נתקדם קצת בגמרא. רבי שמואל בר נחמני אמר, תחת כבודו, הכוונה כשריפת בני אהרון. מה להלן שריפת נשמה וגוף קיים? אף כאן שריפת נשמה וגוף קיים. איך רבי שמואל הגיע להבנה הזאת, אנחנו נבין יותר טוב אחרי שנלמד ביחד את רש"י. אנחנו מתחילים ברש"י לקראת סוף שורות הקצרות, שורה חמישית לפני סוף הקצרות, יש לנו שתי כוכביות, והכי פירושה, בין רבי יוחנן בין רבי אלעזר, גופן נשרף, הגוף ממש של החיילים האלו של סנחריב נשרף. אלא רבי יוחנן משמלי תחת כבודו, כמו תחת רגליו, לשון תחתית, וכבודו היינו בגדיו. ואחי אמר, תחת בגדיהם של חילותיו של סנחריב יקד יקוד, ולא בגדיהם נשרפו. אלא מה? הגוף נשרף, שהגוף נמצא מתחת לבגדים. ובזה משמלי תחת לשון חליפין, כמו ישלם תחת השור. משום רב אלעזר לא קורא למעני מכבדותי, הוא לא קורא לבגדיו כמו רבי יוחנן, הוא לא קורא להם מכבדותי, לקח על כוח כבודו היינו גופו, והכי כמר כבודו ממש יישרף, ותחתיו יאי אפר ושריפה כיקוד אש. ואינו, מה שהחליף את הגוף היה אפר, שזה מה שמוזכר בפסוק. ורבי שמואל, מיינו הפירוש השלישי, משמלי תחת, המילה תחת כרבי יוחנן, דהיינו תחתית, מה שנמוך יותר, מה שמתחת. וכך רבי שמואל מבין את המילה תחת בפסוק, וכבודו כרבי אליעזר, דהיינו גוף ממש. אז אם אנחנו נחבר שני הדברים האלו, אנחנו מדברים על משהו מתחת לגוף ממש. ילקח קרא כרבי יוחנן מדרש, ותחת כבודו נשרף, ולא כבודו ממש, והי כבודו גופו הוא. אז אנחנו מדברים על משהו מתחת לגוף, ולא הגוף עצמו. ו, והלכך כשריפה בני אהרון, שריפת נשמה וגוף קיים. כאן אומרים על סנהדרין בפרק 4 מיתות. אז לפי רבי שמואל בר נחמני, בניגוד לרב אלעזר בר יוחנן, אצלו הגוף נשאר שלם, אלא הפנים נשרף כשריפת בני אהרון, בזמן שנדב ואביהו הם הקריבו אש זרה ונשרפו. באיזו צורה נשרפו? כמו שאמרנו עכשיו, שריפת נשמה וגוף קיים. ממשיך הגמרא, אמר רבי אחא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אנחנו ממשיכים לכתב קוף יוד דלת. מניין לשינוי בגדים מן התורה? אומר רש"י שהוא דרך כבוד לפני המקום. אנחנו הזכרנו מוקדם יותר העניין לשנות בגדים לקראת שבת. אז העניין הזה של להחליף בגדים הוא עניין של כבוד. מניין לקח? מן התורה, שאמר בהוצאת הדשן. הפעולה בבוקרו של יום בבית המקדש, היו מנקים את גג המזבח מהאפר, והיו מוציאים את האפר, זה נקרא הוצאת דשן, מחוץ לבית המקדש. אז באותו הקשר כתוב, הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. אומר רש"י, ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן. הזכיקר הכתוב לבוש בגדים פחותים בשעת הוצאת הדשן, שאינה עבודה חשובה, כדי הצורך להחליף את הבגדים, כדי שלא ימעשו בגדיו החשובים שעובד בהם עבודת אכילה או שתייה. זה היינו עיקר עבודת בית המקדש. כגון מה זה אכילה או שתייה? כגון כיתור וניסוך. אז התורה מקפידה על כך שלעבודה פחותה שהוא יובש בגדים פחותים. ממשיך הגמרא, ותנא דבי רבי שמואל, לימדך תורה דרך ארץ, בזה שהתורה כותבת ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים לשם הוצאת הדשן, אנחנו לומדים מכאן דרך ארץ. בגדים שבישל בהם קדירה לרבו, זה דומה להוצאת הדשן, שזה כרוך בכתמים, בלכלוך. אל ימזוג בהם כוס לרבו. אותם גדים שלבשת בזמן הבישולים, אל תרביש אותם בזמן שאתה מוזג כוס לרבו. אומר רש"י, בגדים שבישל בהם גדירה לרבו, דומיה דהוצאת הדשן, אל ימזוג בהם כוס לרבו, לפיכך הוזקק ללבוש בגדים פחותים. עד כאן שיעורנו להיום.